סוגיה מרתקת, מעניינת, לא ממש דיני גניבה וגזלה כמו פרק מרובה, אלא הלכה כללית, אבל אני חושב שמאוד מעניין לעסוק בה, גם בפן המעשי וגם בפן המופשט, הלמדני, הליטהו לרשע וימות. בבא קמא סמכת עמוד א'. אז לפני הרבה שנים, מן הסתם 15 שנה, משהו כזה, פורסם פסק הלכה בשם הרב זילברשטיין מבני ברק. ואולי בישיבה דיברתם על הסיפור המעניין ועל הפסק המעניין הזה. אז הרבה שאלות של הרב זילברשטיין עוסק בהם הם שאלות תיאורטיות, שאלות שאפשר לומר עליהם לא היה ולא נברא ואיננו אלא משל, אבל לפעמים יש עניין גם להמציא סיפורים כדי לחדד את הנושאים. אז הוא סיפר שהיה סטודנט באוניברסיטה או במכללה או בישיבה או בכל מקום אחר ולא חשוב איפה, שהיה מביא כל יום סנדוויץ' איתו כדי לאכול בצהריים, וכל יום גנבו לו את הסנדוויץ'. הוא לא ידע מה לעשות, אז הוא קיבל פסק הלכה שהוא יכול לשים רעל בתוך הסנדוויץ' שלו, ופעם הבאה שפלוני יגנוב לו את הסנדוויץ' ויוכל, זה יהיה פעם האחרונה שיגנוב סנדוויץ', או משום שהוא לא יוכל לגנוב יותר סנדוויץ'ים ימות, או אם הוא יתושש ויזכה לצאת מבית החולים בחיים, לפחות הוא לא ירצה עוד פעם לעבור את החוויה הזו, ומותר לו להנהוג כך, הליטהו לרשע וימות. והוא גם ציטט סיפור שמסופר במסכת דרך ארץ על אחד מגדולי התנאים שאמר, כל אדם יהיה בעיניך בחזקת רשע. ומסופר סיפור שפעם רבי אליעזר, אני חושב, אירח אורח בבית שלו, והוא חשד בו שאולי הוא יגנוב חפצים מן הבית ויברח לו באמצע הלילה, ולכן הוא נותן לו חדר בקומה למעלה, בקומת העלייה. ולפי תנאי המגורים של פעם היו מדרגות כמו סולם שהיה אפשר לקרב לקומה שנייה ולהרחיק אותם. בלילה, אחרי שפלוני עלה למעלה לחדר שלו לישון, הוא לקח את הסולם משם והוא הרחיק את המדרגות. אחר בבוקר הוא קם, פלוני גנב חפיצים, וכשהוא ניסה לרדת הוא לא שם לב שאין מדרגות, הסולם הורחק מהמקום והוא נפל ושבר את מפרקתו. אמר רבי אליעזר, וכי לא אמרתי לכם שכל אדם יהיה בעיניך בחזקת רשע? חשדתי שפלוני רוצה לגנוב, והוכח כעמדתי. והוא רוצה להוכיח מן הגמרא הזו שאם הוא גנב שישלם את המחיר גם אם ימות. ואני לא נחשב רוצח משום ש יהודה אבס הנפשי הוא זה שגנב, הוא חשב שיכול להנות מים גנובים יומתקו. והאם יש מקום לפסק הזה? אז הבה נרחיב קצת בגוף הסוגיה של הליטהו לרשע וימות. לפי מיטב זיכרוני לא מדובר בפסוק, אנשים חושבים שזה פסוק באיזשהו מקום בכתבי הקודש. אני חושב שהביטוי הזה נובע מדברי חז"ל, וזה המשנה במסכת מעשר שני שאנחנו לומדים כאן, מעשר שני פרק ה' במשנה ראשונה, ובא וקמא סמכת עמוד א'. כרם לוואי היו מציינים אותו בקסוזות אדמה, ואורלה היו מציינים בדרך אחרת, כדי להרחיק אנשים מן העבירה. מי שרוצה להיכנס לשדה וללקות פרי ולאכול פרי, שידע שהעץ הזה עורלה ואסור לאכול את הפרי, והעץ הזה רווי ואסור לאכול את הפרי אלא על ידי פדיון. ומכאן אנחנו לומדים שמצווה לציין, והמושג של ציון בא להרחיק את האדם מן העבירה. היו מציינים את הכברות כדי להזהיר כהנים שלא יתקרבו, וכך גם פרס עורלה, וכך גם פירות רווי שהם אסורים באכילה. אומר רבי שמעון בן גמליאל, לא צריך לציין פירות אסורים אלא בשנת השביעית, שכל הפירות הפקר. ואדם מותר לו להיכנס לשדה וללקט פרי ולאכול, אבל בשאר השנים שאין אף אחד רשות וזכות להיכנס לשדה שלי ולאכול את הפירות שלי, גם לא צריך לציין. משום הליותר רשע וימות. אני לא אמור להציל אותו מן העבירה, כאשר הוא עבריין, אסור לו לעבור אל איסור גזלה. ואם הוא עובר על גזל, אנחנו לא נצא מגדרנו להציל אותו מאיסור נוסף של פירות עולה או נטרווי. וזה מחלוקת בין רב שמעון בן גמליאל וחכמים. חכמים אומרים לא, אנחנו נשתדל להפריש את האדם מעבירה, אף על פי שבלאו הכי הוא עובר על עבירה אחרת, אבל בכל זאת מצווה להציל אותו כמה שאפשר. ורבי שמעון בן גמליאל אומר, הליתהו לרשע וימות. אנחנו לא צריכים לצאת מגדרנו להציל עוברי עבירה מעבירה חמורה נוספת. הגמרא דנה, זה בירושלמי יותר מאשר בבבלי, בירושלמי דף ט"ז במסכת מאי, מחלוקת דומה במסכת פרק ג' משנה ה'. המפקיד פירות אצל פונדקית, אדם מתארח באיזשהו מקום, בת משפחה, והוא מפקיד פירות בידיה. אומרים חכמים, הוא צריך להפריש תומס המייסס ממה שהוא מפקיד בידה וגם ממה שהוא מקבל בחזרה, כי יכול להיות שהכרעת הפרי שהוא הפקיד בידיה והיא נתנה לו פירות אחרות, ולכן הוא צריך להפריש תומס המייסס בפירות שהוא מפקיד בידה כדי לא להכשיל אותה. אם היא תאכל את הפרי שלא תאכל תבל, ואם החליפה את הפרי פירות חדשים, הוא צריך לחזור ולהפריש תומס המייסס מה שהוא מקבל ממנה, והוא לא יכול להניח שהם אותם הפירות. כך אומרים חכמים. ורבי יוסי סבור, הוא לא צריך להפריש תומס המייסס אלא מה שהוא מקבל ממנה, אבל לא מה שהוא מפקיד בידה, מכיוון שאין לה רשות לאכול את הפירות האלה, הם רק הופקדו בידיה כדי שתשים במקרר, כדי שהיא תשמור על הפרי. ואם היא אוכלת את הפירות שלי בגזל, אני לא מצווה להפריש אותה מן העבירה ולהפריש תומס המייסס, ולכן אני חייב להפריש תומס המייסס רק מה שאני מקבל ממנה, גם אם אני יודע שכבר הפרשתי אבל אולי החליף את הפרי. אבל אני לא צריך להפריש תומות ומעשרות לפני שאני מפקיד פירות בידיה, משום שאם היא עוברת באיסור גניבה, אז לא אכפת לי שתקשר באיסור נוסף של טבל של פירות שאינם מאוסרים. והגמרא רוצה לומר שאותו מחלוקת, כאן חכמים ורב יוסי, כאן רב שמעון בן גמליאל ורב יוסי. ורב יוסי סבור כמו רשב"ג, וחכמים הם אותם החכמים שאנחנו מצווים להציל את האדם מן העבירה גם אם הוא עובר עבירה אחרת במזיד. כמה שאפשר להציל, מצווים אנחנו להציל. והגמרא מחלקת שלא בהכרח שהה בה תעליה, וכתוב שם בירושלמי סברה, יכול להיות כאשר אני מפקיד פירות בידי אדם אולי זה חמור יותר, כי הרי זה כאילו אני עובר בלפני עיוור לא תיתן מכשול, יש כאן מעשה בידיים, אני מפקיד פירות בידיה. מה שאין כן, כשפלוני חודר לתוך הפרדס שלי ללא רשות, הוא פורץ את הגדר או מטפס מעל הגדר, אני לא מצווה לצאת מגדרי ולעשות מעשים כדי להציל אותו מן העבירה. אבל כאין מה שאמרו חכמים, אין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאיננו מתוקן, ומכיוון שאני הפקדתי פירות בידיה, יכול להיות שרב שמעון בן גמליאל שם יכול לסבור כמו החכמים, שאני כן מצווה להפריש מה שאני מפקיד בידה. וכנראה שהחילוק הזה הוא הבסיס של פסקי הרמב״ם, כי לגבי ציון העצים הרמב״ם פוסק כמו רבי שמעון בן גמליאל, הליתהו לרשע וימות. ואנחנו לא מצווים לציין את עצי העורלה והרווי. ולגבי מסכת מאי, המפקיד פירות ביד אישה שהוא מתארח אצלה, שם הרמב״ם פוסק כמו חכמים, שהוא כן צריך להפריש גם את הפירות שהוא מפקיד בידה. הלכה כרב שמעון בן גמליאל, אף על פי שבדרך כלל אנחנו פוסקים כחכמים, יחיד ורבים, הלכה כרבים, כאן הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, ואנחנו כן נוקטים את הסברה הליטל רשע וימות. איך אנחנו מבינים את ההלכה הזו? כבר כותב החזון איש הערה חשובה. כותב החזון איש שהלשון הזה, הליטל לרשע וימות, זה לאו דווקא. חזון איש במסכת דמאי, חזון איש על זרעים, דמאי, סימן ח' עוד ת', כותב החזון איש, הלשון הליטל לרשע וימות מטעה. אפשר ללמוד מכאן בטעות שעד הרבה שימות זה מעין כללה, אנחנו נעזור לו למות, אנחנו נכשיל אותו, אומר החזון איש חלילה, אנחנו לא צריכים לשקוד על תיקונו ועל הצלתו, מכיוון שהוא עובר עבירה במזיד אנחנו לא נכשיל אותו. גם במי שעובר עבירה במזיד יש איסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול, אבל אנחנו לא מצווים לצאת מגדרנו כדי להציל אדם שעובר עבירות במזיד. הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת מעשה שני כותב, למה אנחנו לא מצווים לציין את עצי העורלה והרווי? משום שאיסור גזל חמור יותר מאכילת פירות אסורים, ואם הוא לא נזהר בחמור אנחנו לא מצווים להציל אותו מן הקל. היה אפשר ללמוד מדברי הרמב״ם שאם הוא עובר בעבירה קלה אנחנו ודאי עדיין מצווים להציל אותו מעבירה חמורה, אבל מכיוון שאיסור גזל חמור יותר מאשר עולה או דמאי, אין אנחנו מצווים להציל את האדם מן הקל אם בלאו הכי עובר על החמור. כך ניתן ללמוד מדברי הרמב״ם בפירוש המשנה. המאירי קם בבבא קמא מביא שיטה, וכך משמע מפירוש הרש סיריליו על מסכת מאי, אחד הספרים החשובים בסדר זרעים, והם כן פירשו את הלשון הליטל רשע וימות כפשטותו. אדם שעובר עבירות במזיד אנחנו לא אכפת לנו, דינו כמומר, ועד הרבה שיעבור עבירה וכאילו נעודד אותו לעבור עבירות ולעבור על עונשו. אבל קשה להבין את זה, יש מצווה תוכחה, יש מצווה לאפרושה מייסורה, בסופו של דבר מדובר ביהודי, ואיך נכשיל אותו בעבירה? אני חושב שהדרך המתיישבת על הלב, אמרתי שיש שתי משניות בסדר זרעים שעוסקים באותה דילמה, והיושלמי באמת שואל האם הבאתליה הסוגיה מסכת מעשה שני שמסיקה אותנו כאן בבבא קמא דף סמכתת, האם צריך לציין עצים של עורלה ורווי בשאר השנים כאשר אסור לאדם להיכנס לחצר שלי ולקחת פרי? מחלוי כסף שבמן גמליאל וחכמים, והמשנה במסכת דמאי פרק ג', מי שמפקיד פירות בידי בעל האכסניה, האם הוא צריך לחשוש שמה היא תאכל את הפירות שלו באיסור, ולכן עליו להפריש תומס המייסס כדי להציל את המערך שלו? ולכן שתי המשניות האלה עוסקים באותה דילמה, ואף על פי שהירושלמי מחלק, יכול להיות שהסיפור במסכת דמאי חמור יותר מאשר הסיפור במסכת מעשה שני, כי שם הרי זה כאילו אנחנו מכשילים אותו בידיים, אבל הלשון של המשנה במסכת דמאי אין אותים, אין אנו אחראים לרמאים. זה הלשון של אין עושים תקונה לרמאים, ואני חושב כך צריך להבין את שורש הסוגיה של הלטאו לרשע וימות. ודאי שאנחנו לא רוצים להכשיל אותו, אנחנו לא רוצים להכשיל אותו בעבירה, ודאי שאנחנו מצווים גם להציל אותו, אבל אין עושים תקנה לרמאים. חכמים לא תקנו תקנות כדי להציל עוברי עבירה שעוברים עבירות במזיד, ולכן לא תקנו לציין את העצים. אין אדם מחויב לתרוח תרחה יתרה או להפסיד ממון להציל אדם שבלאו הכי עובר עבירה. ובשתי הסוגיות האלה מדובר או בתרחה או בהוצאת ממון. בעל הפרדס צריך לעבור בכל הפרדס ולציין כל עץ שיעור לו, כל עץ שהוא רווי. זו תקנה, אין עושים תקנה לרמאים. חכמים לא רצו לחייב אדם לתרוח תרחה יתרה ולסייר את האילנות כדי להציל אדם שובר עבירה. וכי יויסה בדובו, כשאני צריך להפריש את המסמייסס אני מפסיד חלק מהפרי, יש בו גם תורח וגם הפסד ממון, אני אצטרך לצאת לכהן וללוי ולעני תרומס המייסס חלק מהפרי, ואני צריך לעשות את זה פעמיים כשאני מפקיד בידי ואחר כך כשאני מקבל מחזרה. אז אני למד מלשון של המשנה, וזה יותר משמעותי מאשר כל הלשונות שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים והאחרונים, כי זה לא של המשנה. אין עושים תקנה לרמאים, אבל במישור האישי לא זו בלבד שלא נכשיל אדם בעבירה, גם אם הוא רשע וגם אם הוא מבטל מצוות אחרות, אלא אנחנו גם מצווים להציל אותו. יש תשובה מעניינת עד למאוד בדברי מלכיאל. דברי מלכיאל היה למלכיאל טננבאום, היה רבה שלום ז'ה לפני 150 שנה, וחשובי הפוסקים בליטה ובחלק ד' סמן עין א', הוא דן בעריכות האם אנחנו מצווים או האם יש עניין לזכות מומר לקיים מצוות. אז חסידי חב"ד, כי ידוע יש להם כל מיני מבצעים ונמצאים בכל פינה ברחבי העולם עם תפילין ותופסים יהודים בשוק, תניח תפילין לרגע אחד. זו הייתה השקפתו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, ורבים גיחכו על המנהגים האלה. פלוני לא מעוניין, הוא אדם חילוני לחלוטין, הוא לא יודע מה זה תפילין, מה אתה מטריד אותו והאם יש בזה עניין. זו הפלגה, אבל הדברי מלכיאל מפלפל בריחות בשאלה הזו, וברוב בקיאותו הוא מביא כמה סוגיות בשעס, אבל המסקנה שלו ודאי שיש מצווה לזכות יהודי בכל מצווה, גם אם הוא מחל על שבס בפרסיה וגם אם הוא עושר או עובר באיסורי קרת, אבל כל מצווה יקרה מפז ובפנינים ואפשר לזכות אותו בעולם הבא, ולכן יש מצווה לזכות יהודי במצוות. אז למדנו מדבריו, וזו תשובה מאוד מעניינת, שלא זו בלבד שאנחנו לא נכשיל אותו ונשתדל להפריש אותו מן העבירה, גם נשתדל לזכות אותו במצווה בקום ועשה, ולא רק למנוע ממנו לעבור בעבירות. איך זה מתיישב עם הסוגיה של הליטהו לרשע וימות? אני חושב שמה שאני למד מן המשנה, מלשון המשנה, אין עושים תקנה לרמאים, חכמים לא תקנו תקנות כדי להציל מן עבירה מי שעובר עבירה במזיד, ולכן לא תקנו את הדין של ציון עצים עצי אור לאלה בשנת השביעית שמותר לקחת פרי, וגם לא חייבו את האדם להפריש למסמייסס. זה לא אומר שבמישור האישי זה לא הדבר הנכון לעשות, וזה מביא אותנו לצנועים. במשנה שלנו, במשנה כתוב, הצנועים לא רק היו מציינים את העצים, זו הרבה יותר, היו מחללים את הפרי של אלה שלקחו רווי. את האור לא אפשר להתיר, אבל מי שלקח רווי, אז היו מחללים כדי להציל אותו מן העבירה. הם היו מפסידים כסף, ולא רק היו מציינים את העצים. ורש"י מפרש בסוגיה שלנו סמך סמד בייז, מה זה צנועים? אני מצטט את הרש"י סמך ח' עמוד בייז, דאמרין אל הקמן בקרם רווי, הצנועים מניחים כסף ומחללים את הרווי על כסף, בני אדם חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה כשיש להם קרם רווי וחוששים שהם אוכלים ממנו עברי דרוכם בלא פדיון, והם לא רצו אפילו לסמוך על הציון שם האדם ירא שזה רבי אפלפן, אפלפיקן הוא ייקח, או שהוא לא ישים לב לציון, ולכן הצנועים חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה. הרמב״ם אומר שגם הצנועים עשו כן רק בשנת השביעס, וראשית עשה הרמב״ם גם הצנועים סבורים הריטי אל הרשע וימות. אבל התויסס בסוגיה שלנו סמכתת עמוד א' נוקטים שהצנועים היו עושים כאן בכל ימות השנה, והם לא רצו לנהוג בדרך של הליטיו לרשע וימות. אז במשנה יש מחלוקת בין חכומם לרשב"ג. אין מחלוקת בין צנועים לרב שמעון גמליאל, כך אני סבור. רב שמעון גמליאל מסבור, מעיקר הדין אדם לא חייב לציין, הוא לא חייב, אבל הוא רשאי. הסברתי, הריטי אל הרשע וימות זה לא מצווה, הריטי אל רשות אומר אנחנו לא מחויבים. ואני סבור חכומם לא חייבו אותנו לטרוח טרחה יתרה או להוציא ממון, אבל חסידים ודאי ראוי להם לסלק ידי כל אדם מן העבירה. לבי אומר לי, והרבה פעמים בשיעורים אני מתנצל, אילו הייתי לפני 800 שנה כך הייתי אומר, אבל אני תמיד מסייג ואומר יש סיבה טובה כנראה שלא הייתי לפני 800 שנה, אולי כדי שאני לא, כדי שלא יקחו כל כך ברצינות את מה שיש לי לומר. איבדידי טליה הייתי אומר, אם אנחנו נציין את עצי העולה והרווי בכל ימות השנה, אתה נותן יד לפושעים, לא בקונוטציה חיובית אלא בקונוטציה שלילית. מה אמרו הגנבים? מותר לנו לגנוב, העיקר לא ניקח מהעץ הזה שהוא עולה, לא ניקח מהעץ הזה שהוא רווי, אבל כל שאר עצי הגן הותרה רצועה, אז לא ניקח מעץ החיים, אבל כן ניקח מעץ הדעת. איזה מסר אנחנו אומרים לגנבים? כאשר בחצר פרטית, בפרדס פרטי, שאסור אדם לכנס, ואנחנו בכל זאת מציינים, אל תיגע בעץ הזה שעול, אל תיגע בעץ הזה שהוא רווי, מכל עצי הגן אכול נאכל, ואולי משום כך, הריטי אל הרשע וימות. כך אני הייתי אומר, זה לא כל כך מתיישב במשנה בדמי, אבל בלאו הכי ירושלמי דוחה ששתי הפלוקטס האלה לאו הבאה תעליה, כך הייתי מפרש את המשנה במסכת מס השני מכל מקום. מה שאני מתכוון לומר הוא אין ללמוד מסוגיה הזו עד רבה. יש גמרא אחרת שאומרת לא לדחות אבן אחרי הנופל, העובדה שאדם עובר עבירה לא אומר שאנחנו צריכים להפקיר אותו לעבור עבירות, אלא חכומים לא תקנו תקנה להציל אדם שעובר עבירות במזין. שר השובס אין יצחוק, רבי יצחוק אלחון הספקטור, מגדולי הפוסקים בתקופתו, היה בן דורו ובן גילו של הדברי מלכיאל, הוא היה רבה של קובנו. הבן איזה סימן א', גם הוא מתקשה ואומר, כל ישראל עריבים זה בזה, אז למה אנחנו לא מצווים להציל אדם מן העבירה כאשר הוא עובר עבירות אחרות? למה זה פותר אותנו מדין של ערבות? והוא אומר, לפי דברי הגמור במסנהדין דף מ"ד, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו, אין אדם חייב בערבות על עבירות נסתרות. ומכיוון שהגנבים נכנסים לפרדסים בישון לילה ואנחנו לא יודעים מי הם, ממילא אין בזה דין של כל ישראל עריבים זה לזה. זה חידוש גדול. לולי דבריו הייתי אומר הנסתרות לשם אלוקינו, עבירות שאנחנו לא מודעים להם, עבירות שאדם עובר בישון לילה בחדרי חדרים, והם בידינו למנוע את העבירות האלה ולכן אנחנו לא נענשים עליהם. אבל הנסתרות זה לא כאשר אתה לא רואה את הפנים של העבריין, יש בידך למנוע, לפחות תשים שלט תציין את העצים, זה עול וזה רווי, וכדי לעשות מה שבידינו לעשות למנוע עבירה, וזה לא בכלל הנסתרות לשם אלוקינו. מכל מקום, אמרתי מה שיש בידי לומר ביסוד הדין של הליטהו לרשע וימות. כן, יכול להיות, יכול להיות. אינני רואה בהכרח קשר, משום שמצד אחד כאשר אדם שואל איך להגיע למקום מסוים ואתה אומר לו, לכאורה אתה ממזער חילול שבת ולא מרבה חילול שבת, משום שאם אתה לא אומר לו איך להגיע לשם, הוא יסע דרך יותר ארוכה ויצור שוב ושוב וילך שוב ושוב. אני חושב שכאן מדובר גם בשאלה השקפתית ולא רק שאלה הלכתית. אני חושב שלנהג חילוני לצור ליד אדם כמוני או כמוכם ולשאול איך להגיע לפלוני, יש בזה קצת גסות רוח, יש בזה קצת התנהגות לא נאותה, כשהוא יודע כמה שבת יקרה לנו ואנחנו לא זורקים לו אבנים ולא צועקים לו שבס. אבל לצור ליד שומר מצוות ולשאול אותו איך אני אמור להגיע לפלוני, זה קצת חסר טקט וחסר טעם. האמת הוא שבשנים האחרונות, כבר מאז שיש ווייז, כבר אין שום סיבה לשאול איך להגיע. אז מה צריך לשאול? ווייז יודע יותר טוב מאשר כל אחד אחר. אלא אולי הוא ישאל איפה גר הרב, ואם הוא אחר פס את הרב, אז מן הסתם זה פיקוח נפש, אז ודאי שאתה יכול לומר לו איך להגיע לרב. אבל מכל מקום, אז הבאנו מקורות שונים, מקורות רבים, בעצם המושג של הליטהו לרשע וימות, ואני חושב שדברי מלכיאל הוא מקור חשוב. ועכשיו, כמה מקורות שלא קשורים באופן ישיר למשניות ולסוגיה שלנו, אלא בתחומים אחרים לגמרי, רק לבדוק את ההתייחסות לסוגיה של הליטהו לרשע וימות. כן.
למה כל התנאים במשנה והראשונים מתעלמים מהפרוש עם איסור על עצם הגזל שהם עושים? לגבי העולה וכל הדברים האלה הם כן מתייחסים, אבל על עצם הגזל אין הפרוש עם איסור.
כן. מה עוד בידינו לעשות להפריש את האדם מן הגזל? אולי לשים רעל בתוך הפירות, כמו שמרעילים את הגנב שגונב סנדוויצ'ים. מה עוד בידי לעשות? נעלתי את הדלת של הפרדס ופלוני מדלג מעל הדלת והוא נכנס. מה עוד בידי לעשות? אנחנו מקווים שיש אנשים שלא נזרים באיסור גזל ובכל זאת ימנו מללקט עולה ורווי, משום שיש מספיק עצים אחרים שאפשר לגנוב מהם. או שמה יש אנשים שלא חוששים מעבירות שבין אדם לחברו וכן חוששים מעבירות שבין אדם למקום, אבל פי שהרמב״ם כותב שאיסור גזל חמור יותר מאשר מחלות אסורות, ועצם הנחת הרמב״ם גם בו יש חידוש. אז לגבי צנועים, שלדעת התוספות הצנועים היו פודים את הפרי בכל ימות השנה, אז יש כמה גישות. גישה אחת שאמרתי מקודם, גם הם מודים שהליטה לרשע וימות, אבל הדין הזה מתייחס רק לתקנות כלליות. אבל במישור האישי אמרתי, רש"י כותב חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה. גישה נוספת, אנחנו מוצאים בדברי המאירי, והמאירי אומר שהצנועים היו מפקירים את הפירות משום שלא רצו שהגנבים יקשלו באיסור גזל, וזו תשובה על שאלתך. אז הם היו מפליגים כל כך במידת החסידות שהיו מפקירים את הפרי כדי שהגנבים לא יברו גם באיסור גניבה. אבל העובדה שהפקרת את הפרי לא מפקיע את האיסור של רווי או של אורלה, ולכן מלבד העובדה שהיו מפקירים את הפרי כדי להציל את הגנבים מאיסור גניבה, היו גם פודים את הרווי כדי שלא יקשרו באיסור אכילת רווי ללא פדיון. תשובס הרדבז, הרדבז סבוע בחלק ה' סמן קוף עין ת', שהצנועים חולקים לגמרי על הדין של הליטהו לרשע וימות, ושיטתם כמו החכמים ולא כרב שמעון בן גמליאל. לא כך משמע מדברי הרמב״ם, כי הרמב״ם פוסק רב שמעון גמליאל, ואף על פי כן הוא מביא את המנהגם של הצנועים, ובהכרח שהוא סבור כאחד הדרכים האחרות. שוב עשה רדבז, והיום אני מצטט כמה וכמה רדבז. חלק בייס מקוף נון בייס שואל הרדבז, כאשר שני אנשים מופיעים בבית דין ומדיינים על תביעת ממון, והתובע דורש מן הנתבע להישבע שבועת דאורייתא, שבועת עד אחד, שבועת מוידה ומקצס, שבועת השומרים, יש כמה וכמה תסריטים בדיני ממונות שבהם הנתבע חייב להישבע. אז איך מותר לתובע להשביע את הנתבע כאשר הוא כמעט בטוח שהוא יישבע שבועת שקר? כי אדם גנב, הוא לא חושש מאיסור גניבה, למה שיחשוש מאיסור שבועה? כותב הרדבז, הרי הוא זה בכלל הליטהו לרשע וימות, אני לא מכשיל אותו, הוא זה שבוחר לגנוב לשקר, והוא זה שבוחר להישבע שבועת שקר. וגם התשובה הזאת מתיישבת בדרכי, כשם שלא תקנו תקנה ולא גזרו על אדם לתרוח תרחה או להפסיד ממון כדי להציל את פלוני מן העבירה, אני לא מחויב לוותר על כל זכות שיש לי, כל תקווה שיש לי לעמוד על זכויותיי הממוניות כדי לא להכשיל אותו. גם זה בכלל הליטהו לרשע וימות. אנחנו לא רוצים להכשיל אותו, אבל אני זכאי לתבוע אותו, ואני זכאי להשתמש בכל כלי שהתורה נותנת בידי במסגרת דיני טוען ונטען כדי לקוות לקבל את זכויותיי הממוניות, ואני לא חייב לוותר על שבועה גם אם אני כמעט בטוח שהוא יישבע לשקר. האבון רובצת עליו ולא עליי. ואף על פי כן יש תשובה אחרת של הרדבז, והתשובה חלק עליו שינון דלת, שבכל זאת מידת חסידות, ברגע האחרון כשאני רואה שהוא הולך להישבע שבועת שקר, לומר לדיינים סטופ, אני מוותר על השבועה, בואו נשתמש בחרם כללי. וחרם כללי הוא דין אחר בכל שמשבות, שבייס דין מכריז כל מי שמשקר יהיה בחרם בלי להכשיל את פלוני בשבועת שקר, שהוא לאו חמור של מוציא שם שמיים לבטלה ולשקר. אז בתשוב עשר את באז, וגם שיטה מקבצה, שיטה מקבצה של בצל אשכנזי היה תלמיד של הרדבז, והוא מצטט בשמו ברש בבא מציע, משנה הראשונה בבבא מציע, כל אחד נשבע שאינו פוחס מחצי. גם שיטה מקבצה מצטט את הרדבז, שמידת חסידות כשאני רואה שהצד השני הולך להישבר שקר, לוותר על השבוע. ואני חושב שעיקר הדין ומידת חסידות משקף בדיוק את הצנועים ואת עיקר הדין. בעיקר הדין הרטר ראש היומוס, אנחנו לא מצווים לציין, אבל הצנועים לפי שתסרשי יצאו מגדרם לסלק ידי כל אדם מן העבירה, והם היו מפסידים המון, היו פודים את הרווי. אף על פי ש אני פודע את הרווי, אני משלם ופרוני אוכל את הפרי ואני מפסיד ממון, אבל זה מידת חסידות, וזה תואם את דברי הרדבז, שמידת חסידות למנוע מפרוני להיקשר בשבועת שקר, אף על פי שבדרך מסוימת אני מוותר על זכות שיש בידי להשביע אותו. מקור אחרון, גם הוא בתשובה של הרדבז, חלק ד' מרש פייבוב, תשובה מרתקת. אישה שזינתה תחת בעלה, אסורה לבעל וגם לבועל. הבעל חייב לגרש אותה. אשת איש שזינתה ואסור לה אחר כך להתחתן עם הבועל שגרם לאסור אותה על בעלה. בעל לפני שנתן את הגט מאוד כועס כמובן על אשתו וגם על הבועל, ועל הבועל שגרם לו לגרש את אשתו. אז הוא נתן לה גט על מנת שלא תנסעי לפלוני, כי הוא חשש שאין להם יראת שמיים והיא בכל זאת תנסה לבועל, ולכן הוא נתן לה גט על מנת שלא תנסעי לפלוני, שאם היא תתחתן איתו לא רק שהיא תעבור על איסור לאו של איסור לבועל, אלא על איסור קראת, כי הגט תתבטל המפרע והיא אשת איש, והוא קיווה שהיא תפחד מלאו של אשת איש, והיא למרות זאת הלכה להתחתן עם פלוני. עשו מסיבת אירוסין, הזמינו אולם חתונות, אני לא יודע מה היה לה החוצפה להזמין את הגרוש, אבל נודע לו שהיא הולכת להתחתן. ואז הוא בא בצדקותו לשאול האם לתת לה עוד גט ללא התניה, כי אני רואה שהיא הולכת לעבור על עבירה, אולי לפחות להציל אותה מאיסור קראת. האם אנחנו נכפה עליו לתת לה גט ללא התניה, היא תעבור על איסור לאו, זה לא קראת, האיסור לבועל, אבל לפחות נציל אותה מאיסור קראת של איש עשוי שזינזו. נשאל הרדב"ז, והרדב"ז אומר הוא לא מחויב לתת לה גט, והוא מצטט את הדין הריטל הרשע וימות. וגם פה אני חושב כל הסברות שלמדנו היום תקפות גם פה. אין עושים תקנה לרמאים, היא אסורה לבועל, כרגע היא אסורה לו בכפליים, גם מצד אשת איש וגם מצד איסור לאו. האם אנחנו מצווים לעשות מעשה, לבוא לקראתה כדי למזער את האיסור? בלאו הכי היא עוברת באיסור והיא מודעת לאיסור, וזה איסור דאורייתא. האם אנחנו בכל זאת צריכים לנקוט יוזמה, לעשות מעשה, ואותו בעל ייתן לה עוד גט כדי להציל אותה מאיסור איש עשוי שזינה? לא מחויבים. אולי מידת חסידות, כמו הצנועים, כמו הרדב"ז הקודם שאמרנו, בכל זאת יש מצווה לוותר על השבועה, אולי זה מידת חסידות, אבל אין כאן חובה. ואני חושב שגם פה הסברה המחודשת שאמרתי מקודם, כאשר אנחנו נותנים לה עוד גט ללא התניה, אנחנו כאילו נותנים לה אור ירוק, זה בסדר מה שאת עושה, ואנחנו משתפים פעולה, עוד עוזרים לך להטיל את האיסור של אשת איש, ויש כאן כאילו אנחנו מעודדים עוברי עבירה. אז עכשיו אני אומר, אילו הייתי חי לפני 500 שנה, לא צריך לעזור כרגע 800 שנה אלה לתקופת הרדב"ז, אני הייתי אומר לבעל, אל תעשה תנאים בגט, בלאו הכי כתוב באבן העזר שאסור לעשות שום תנאי בגט, אבל זה רק תקנה, זה רק חומר, זה לא מעיקר הדין. בחזר אנחנו מוצאים תנאי בגט, אבל מנהג, כך כתוב בשכנוך, לא עושים תנאי בגטים. גט צריך להיות גט מוחלט בלי כל תנאים. אני הייתי אומר לבעל, בוא תן לה גט, אם היא תעבור עבירה תשאיר את זה בינה לבין הקודש ברוך הוא, אל תעשה גט על תנאי, אל תתחכם. אבל אחרי שהוא נתן גט על תנאי, פוסק הרדב"ז, הוא לא מחויב לתת לה עוד גט כדי למזער את העבירה. אז אלה דברינו בסוגיה המעניינת והמרתקת. ואני רוצה לחזור לסנדוויץ', אני חושב שזה איסור גמור, כי גנב איננו חייב מוות, ואסור להרוג אדם גם לא בדרך גרמה, ואם אדם ישים רעל בתוך הסנדוויץ' שלו הוא רוצח ודורש דמים, ידרוש דמיו, בית דין לא ישפוט אותו כי הוא גרמה, אבל ברציחה ודאי שזה איסור חמור לגרום למותו של אדם. אז מה הסיפור עם הסולם? רב אליעזר לא התכוון שפלוני יפול וישבור את ראשו. הוא חשב שפלוני לפני שיקפוץ מן הגג יחפש את המדרגות, יחפש את הסולם, והוא יהיה תקוע שם למעלה עד הבוקר. הוא לא יצליח לבצע את זממו לגנוב. זו הייתה כוונתו. הוא לא הלאה על דתו שפלוני יפול וישבור את המפרקת. כך אני הייתי מפרש את הסיפור. אז יש לנו סיפור, ולא היינו שם, ואנחנו לא יודעים למה רב אליעזר לקח את המדרגות משם, את הסולם משם. אז משום מה הרב זילברשטיין פרש, הוא רוצה שיפול וישבור את הראש, ואני אומר חלילה, מה הוא מרוויח מזה? הוא לקח את הסולם כדי שפלוני לא יוכל לברוח בשעון לילה, שיהיה תקוע שם למעלה עד אור הבוקר, אבל לא יוכל לגנוב. זו הייתה כוונתו. ופשיטה שצריך לחפש פתרון אחר לסיפור של הסנדוויץ', ולא לשים רעל ולהרוג אדם רעב שסך הכל רצה סנדוויץ' טעים. אז זה הפסק המרעיש שלנו היום בסוגיה הזו. אז תחזרו על המקורות שדיברנו היום, בסוגיה מעניינת שגם יש לה השלכות בחיים הציבוריים שלנו, כאשר אנחנו חיים בעולם עם עם ישראל מורכב מאוד. הסוגיה הזו חשובה, הסוגיה של הליטאו לרשע וימות.